טובים. עוד הפעם לכל הצדיקים שמחזיקים את אש התמיד. ננסה בשיחה הזאת באופן טבעי, אמנם מצד אחד נקרא לזה המשבר של הקורונה, הוא, אני מעריך שאתם, לפחות, אולי אני יכול להגיד, אנחנו, לא, אי אפשר להגדיר את זה שאנחנו מרגישים פה איזה וואו, איזה משבר, איזה ממש קושי עצום. אנחנו, אולי אנשים אחרים, מרגישים את זה יותר, בין אם זה חלילה מבחינה רפואית או מבחינה כלכלית, שיש לפעמים עופרים דברים לא פשוטים, ואולי גם מישהו במשפחה שלו גם מרגיש משהו בדבר הזה. אבל בכל זאת אי אפשר להתעלם מזה שמשהו פה קצת מזעזע את את השגרה שלנו. אני חושב שאחד הדברים הבסיסיים ש לפחות אני מרגיש, זה כמה אנחנו לא יודעים להעריך את את השגרה הפשוטה. כלומר, כמה אנחנו צריכים להודות על כל יום שגרתי, שכביכול שגרתי, שעובר בחיים שלנו, ואפילו נסתכל בהוויה שלנו כישיבה. איזה עוצמה יש ליום רגיל, שיש פה את כולם, והכל מתנהל כסדרו, ותמידים כסדרם, וחברותות, מתנהלות, ושיעורים, וכל הפעילויות, ואם היה מתוכנן טיול, ואם שבת שיעור, וכל מיני דברים שנראים לנו מובנים מאליהם, ופתאום אנחנו רואים שזה לא מובן מאליו, וזה ודאי קודם כל, נראה לי הדבר הראשון הוא באמת, מבחינתי לפחות, זה הרבה מאוד, הרבה מאוד הודיה על הטוב לריבונו של עולם, בעיקר ואולי גם לעוד כמה שעושים את תפקידם בחיים, אבל כמובן קודם כל לקדוש ברוך הוא. אבל על כל פנים, אם נחזור לנקודה הבסיסית, שככה גם הגדרנו את הנושא של השיחה, בסופו של דבר כן, קורה פה משהו משמעותי, ואני פחות רוצה לדבר ישירות עליו, אלא אולי לקחת את זה כמנוף וכהזדמנות לחפש קצת כלים לעצמנו, כי בחיים עלולים ויכולים להיות משברים כאלה ואחרים. זה יכול להיות ברמות הציבוריות הכלליות, אני בתור ילד, נער ובוגר, זוכר מה זה שיש מלחמה, והמלחמה מלחמה, לא המלחמות שמכירים היום, זה מלחמות, אבל זה מלחמות כאלה יחסית קצת פחות, נדבר על מלחמות גדולות ומשמעותיות, דברים שבאמת ממש מזעזעים לך ככה את את המציאות מכל מיני בחינות, וגם הבחינה האישית, שלא, בעזרת השם, שלא יהיה ולא נחווה, אבל אנחנו יודעים שהמציאות של החיים שלנו היא לא תמיד כל כך פשוטה, ולפעמים עוברים בחיים טלטלות כאלה ואחרות. אז מה יכול לתת לנו כוח כדי להצליח להתמודד עם מצבים כאלה בצורה הכי טובה והכי נכונה. אז נקודה ראשונה שאני רוצה להציע, זה הייתי קורא לזה הקדמת תרופה למכה. כלומר, משבר מטלטל ומזעזע יותר את האדם שלא יציב. זה כמו כל דבר, כמו שיש לך עץ, אם הוא שתול טוב, אז גם אם בא איזה רוח, קצת מזיזה אותו ימין או שמאלה, אבל הוא עדיין, הוא עומד על מקומו, הוא בסופו של דבר קצת יזוז, אבל הוא יציב, והוא ימשיך, הוא ישרוד, ותכף נראה שהוא לא רק ישרוד, אלא יכול להיות שהוא גם יגדל, כתוצאה מהמשבר. אבל בשביל זה צריך להיות יציב. כמאמר דוד המלך, שם הפסוקים הידועים, תחילת תהילים, שתול על פלגי מים. מה זאת אומרת? איך עושים את הדבר הזה? מה זה נקרא להיות באמת שתול? אז אני חושב, נקודה אחת, אני רוצה להציע פה בעניין הזה, וזה איזשהו דרך בחיים, מטרות, ישר כוח, תודה. מטרות, שאיפות, יעדים, ובכלל בהירות של דרך חיים. כלומר, אנחנו לפעמים עלולים למצוא את עצמנו, למרות שאנחנו לכאורה, בתור אנשים שומרי מצוות, לכאורה אנחנו כבר מראש נמצאים בתוך איזשהו דרך שיש לה מטרות. כן, אדם הוא לא סתם קם בבוקר ושואל את עצמו מה יהיה היום, לאיפה אני הולך היום, כי לכאורה יש לו איזה כיוון, הוא יודע שהוא כנראה היום ירצה שבסדר היום שלו יהיה תפילות ויהיה מעשים טובים כאלה ואחרים וקיום מצוות ולימוד תורה ועוד כהנה וכהנה. אבל זה לא תמיד מספיק, כי לפעמים גם אדם ששומר מצוות ועושה אותם, לפעמים עושה אותם כמצוות אנשים מלומדה, לפעמים עושה אותם בכוח ההרגל, לפעמים עושה אותם כי אין לו משהו אחר עכשיו כל כך יותר טוב מזה, אז הוא עושה את זה. אבל זה לא אצלו חלק מאיזשהו תפיסת עולם. זה לא איזשהו חלק מבירור אמוני יותר יסודי. וזה אני אומר, אני מציע, תמיד אנחנו מדברים בישיבה על לימוד אמונה ובירור עמוק של הדרך וההשקפה וכדומה. אני חושב שבתקופות האלה של הטלטלות, הדברים האלה מתגלעים הרבה יותר. ומי שיש לו באמת יעדים ויציבות, ויודע ככה בגדול את מטרתו בחיים, ואת שאיפותיו, ואת הכיוון שאליו הוא הולך, וכמובן את הפרטים, מה זה אומר מבחינת היום-יום שלו, בדרך כלל אדם כזה, גם אם פתאום דברים קצת זזים, ופתאום הוא לא יכול לעשות את כל הדברים שהוא רגיל לעשות כמו תמיד, והוא נפגע קצת, פתאום קוראים לו כל מיני דברים, אבל כיוון שהוא מונח ביד, הדבר הזה נותן לו הרבה כוח. אני תכף אקח את זה לעוד איזשהו קומה נוספת, אבל אולי לפני כן נרצה לומר גם עוד דבר אחד נוסף, שנראה לי שמאוד משמעותי בעניין הזה, של איך להתמודד ואיך לקחת את המשברים האלה. אנחנו יודעים שמשבר זה המקום שבו אישה נמצאת בלידה. ותמיד אומרים את זה, אבל צריך להבין שזה אמיתי. כלומר, לא וורט, זה לא איזה משהו ככה, מילים באלמה. משבר יכול להיות מנוף לצמיחה, ויכול להיות לצערנו הפוך ממנוף, אלא איזה מין מורד חלקלק שרק לוקח את האדם למטה, ואחר כך הרבה יותר קשה לו להתרומם מהמקום הזה. וזה שמשבר הוא מנוף לצמיחה, אחד המקורות החזקים אולי לעניין הזה, זה מה שהגמרא אומרת, הגמרא אומרת בברכות שם בדף ה' עמוד א', הגמרא אומרת מהפסוק, מתורתך תלמדנו, דבר זה מתורתך תלמדנו, קל וחומר משם ועין, מה שם ועין שהם אחד מעבריו של אדם, עבד יוצא בהם לחירות, ייסורים שממרקים כל גופו של אדם על אחת כמה וכמה. שם ועין, עבד כנעני שהאדון שלו פגע בו בשן או בעין, הוא יוצא לחירות. הרב קוק בעין היה שם שמסביר את הדברים בכמה מקומות, באחד המקומות זה בעולת ראייה, יש גם בעין היה בדומה, הוא אומר ככה, כל מה שהוא מושפל בעולם החומרי המוגבל, הלא הוא מוכן לעלות על ידי הערתה הפנימית של הנשמה, המאירה ממקור חייה על כל הנושאים אשר הושפלו. כלומר, דווקא המצב שבו הגוף נפגע, הרי המשברים האלה בדרך כלל זה איזשהו משברים שקשורים לטבע של החיים, משהו ב, אם זה משהו כלכלי, חס וחלילה, משהו רפואי, כל מיני דברים של חוסר יציבות בדברים הרגילים של החיים, חס וחלילה, משהו משהו במשפחה שמתפרק, כל מיני דברים שבתחום החומרי הם מתפרקים, והשגרה, כמו שאנחנו רואים עכשיו, משתנה, כל הדברים האלה הם בתחום של הדברים החומריים. ופה אומר לנו הרב קוק, דווקא במקום שבו החומר נפגע, זה לפעמים, זה מה שקורה בעבד כנעני. הוא נפגע בחומר, הוא נפגע בשן, בעין, ואז מה שקורה לו, הוא יוצא לחירות. כלומר, לוקח את זה הרב זצל, למשהו הרבה יותר רחב מעבד כנעני, ומאמירה בעצם לכל אחד מאיתנו, שדווקא במקום שבו משהו נחלש בצד הפיזי שלנו, זה בעצם ההזדמנות לחזק משהו בפנימיות, משהו ברוחניות, כי כשהצד הגופני, החומרי, הטבעי, מאוד חזק, אז לפעמים הוא קצת מסתיר את מה שהנשמה מחפשת לברר. ולפעמים, אנחנו כמובן מקווים שלא יהיה צורך בזה, ואנחנו כל כך נעבוד על הפנימיות שלנו ועל החירות הפנימית שלנו, על הנשמה שלנו, שהיא תהיה כל כך עמוקה ויציבה ויודעת את דרכה ואת כיווניה, שלא יהיה צורך בשום איסורים, לא פרטיים ולא כלליים, כדי שהנשמה הזאת תתגלה. אבל לפעמים זה לא מספיק קורה, גם במובן הפרטי וגם כנראה משהו בעולם, שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר משהו בדבר הזה, נקווה שסוף סוף יתחילו להתעסק בזה יותר לעומק בשאלה הזאת, ולא רק בשאלה של כמה ימי בידוד וכמה בדיקות וכמה חולים וכמה סטטיסטיקות אלא באמת בשאלות היותר עמוקות, רגע, מה זאת עשה אלוקים לנו? מה קורה פה? המציאות מדברת אלינו, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך המציאות, ובוא נשאל את עצמנו מה זה אומר. ומי שרוצה, ככה בעקבות הקורונה, שהיה לי קצת משעמם, וגם לבת שלי, אז לפני שנכנסתי אני לקורונה, הבת שלי אמרה לי, אבא, תביא לי איזה ספר יפה, משעמם לי. אז הלכתי לחנות הספרים פה שבנה לנו פה צור דרורי, וראיתי איזה ספר שקוראים לו להקשיב לחיים, של פיירמן. לא הכרתי קודם, אבל אמרתי יאללה, 50 שקל שווה בשביל לאמר, ובאמת הבאתי לה, ואחרי כך נכנסתי גם אני לקורונה, אז גם אני נמצא באמצע הספר הזה. ואני ממליץ לכם, אם יש לכם בעיה עם 50 שקל, אז תיקחו ממני בהשאלה, ואם לא, אז תקנו, יהיה לכם לחיים. וממש יפה, מראה איך כל מיני דברים שקורים בחיים, כל מיני סיפורים שקרו לו, לאחרים, איך הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרכם. כלומר, למי שפתוח, למי שקשוב, למי ששומע את מה שקורה לו, ובכלל, זה ממש יכול לקחת אותו למקומות מאוד, למקפצות מאוד, מאוד גבוהות בחיים. אז זה נראה לי הדבר השני, זה גם משנה תודעה. זאת אומרת, הרי במשברים יש אפשרות כזה להיכנס פנימה ולשקוע ולדבר על זה ולהגיד כמה אנחנו מבואסים וכמה קשה ואוף, אנשים נפגשים, נו, מתי זה ייגמר ומה יהיה? זה מין שיח כזה של של קוטר, שיח כזה של יאוש, שיח כזה של, טוב, אין מה לעשות, זהו, זה מה יש, ובואו נחכה, נשרוד, חכה, נספור את הימים, חכה שזה יעבור. אבל אם אדם חי בתודעה הזאת של, רגע, קרה פה משהו, בואו נראה מה אני עושה עם זה. בואו נראה לאיפה אני לוקח עם זה. הוא לא חי עם הסטופר כל רגע מתי זה ייגמר, הוא כמובן מתפלל שזה ייגמר, כי זה לא נעים, זה לא נוח, זה לא טוב, זה וכולי. אבל כיוון שהוא עסוק בבנייה, הוא עסוק בלחשוב מה כן לעשות ולא מה לא לעשות, הדבר הזה נותן לו הרבה מאוד כוחות, ונראה לי דבר מאוד משמעותי. אם נחזור רגע לנקודה הראשונה שדיברתי עליה קודם, אז אני רוצה להשלים פה בעוד שתי נקודות, בזה לסיים. דבר ראשון, לגבי אותה יציבות שדיברנו עליה בהתחלה, היציבות הזאת יש לה עוד פן, שהוא חוסר התלות של האדם במציאות שסביבו. בישיבה אנחנו לפעמים מדברים על זה, על מה שנקרא בישיבות אווירה, שבדרך כלל אפשר גם להבין את זה, שחלק מהכוח שלנו לקום לתפילה, לבוא ללימוד, לבוא לשיעורים, לבוא לזה, זה מזה שיש לנו עוד חבר'ה ועוד הרבה, וכולם באים, הרבה באים, זה נותן לנו כוח, וזה בסדר, זה טבעי. אבל אנחנו מדברים על זה לא פעם, שבסופו של דבר בחיים לא תהיה כל הזמן אווירה, כולם יודעים את זה. מי שהיה בצבא כבר חווה את זה, ומי שהיה בבית לשבת ובטח לאיזה כמה ימים או לבין הזמנים, גם חווה את זה, וכל אחד יכול לראות את החיים שמסביבו, של המשפחה שלו, להבין שזה מה שהולך להיות בחיים, לא אווירה, ולא כל הזמן חבר'ה מסביבך, לא רבנים ולא שיעורים, אתה עם עצמך צריך לנהל את עצמך, אתה צריך להוביל את עצמך, אתה חייב לבנות איזה מקדש פנימי שלך, איזה כוח פנימי שלך שהוא לא תלוי בדברים מסביב. הדברים מסביב יכולים לעזור, יכולים לתת כוח, אבל אתה לא תלוי בהם. אתה עצמאי, אתה בן חורין, אתה יודע ויכול לנהל את עצמך, ולא משנה אם מהשיעור שלך בישיבה נשארו 10 חבר'ה מתוך 40, ובישיבה כולה יש 40 חבר'ה מתוך 120, זה לא משנה לך. אתה, יש לך דרך, יש לך יציבות, יש לך כיוון, אתה יודע מה אתה עושה, ואתה עושה את זה לא בגלל האחרים. אתה עושה את זה כי אתה בחרת בדרך הזאת, אתה מאמין בה, ואתה יודע שזה חשוב, ואתה רוצה כל יום לקום לתפילה, כי זה לך אמיתי וחשוב לקום לתפילה. אדרבה, אתה מקבל עוד יותר כוח לקום לתפילה, כשאתה יודע שיש פחות אנשים, אז אתה יודע שגם כל עוצמתו של המניין וגודלו של המניין וכולי תלוי בך, זה עוד יותר נותן לך כוח. אבל גם בלי זה, סתם אתה מצד עצמך, יש לך סדר יום, סדר יום הזה לא משתנה משום דבר, 9 בבוקר הוא 9 בבוקר, ושיעור הוא שיעור, וסדר הוא סדר, ומסביב יהום הסער, וקורים דברים, אתה על המציאות שאתה צריך לעשות, קורונה, הבית מדרש הוא גדול, אין מה לחשוש, לא יודע, מישהו אמר לו שהוא חושש, הוא נשאר בגלל זה בחדר, לא הצלחתי כך להבין מה החדר יותר מהבית מדרש, תפוס פינה, אתה פוחד מזה, תהיה עם מסכה, תבקש גם מהחבר שיהיה עם מסכה, ואתה פוחד קצת, תפוס קצת מרחק, פתח חלון, הכל בסדר, אין בעיה, יש פה הרבה מקום, ואתה יכול בשיעור גם לשבת קצת רחוק, ולשבת עם מסכה, והכל בסדר, לדאוג למה שצריך, אין מה לדאוג, אפשר לחיות, אפשר לתפקד, גם בעולם מסביב, אנשים חיים ומתפקדים, עם הזהירות שצריך להיזהר. אבל הכל מתחיל מהמוטיבציה הפנימית העמוקה שנמצאת אצל האדם, והוא סולל את דרכו ולא תלוי בדברים שמסביבו. הדבר האחרון, והוא מאוד מאוד משמעותי ועמוק, ובוא נסיים, צריך להבין שקשיים ומשברים וחולשות וחסרונות ובעיות, הם חלק built in מעולמו של הקדוש ברוך הוא. זה לא תאונות דרכים, זה לא תקלות, זה לא איזשהו מעצור בנשק שפתאום זה לא, זה לא, זה לא עובד. מראש, פסוק אומר, כמו שהפסוק אומר, אדם אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. אין אדם שלם, אלא יש אדם ששואף לשלמות. אין, זה לא עכשיו זמן להאריך במקורות וכולי, פסקאות נפלאות ביותר באורות הקודש, שנקראות השתלמות והשלמה, שמדברות על זה עד כדי כך שיש משהו באדם שאין כביכול הקדוש ברוך הוא, וזה היכולת לשאוף, היכולת להתקדם, היכולת כל הזמן להיות באיזשהו מהלך של עבודה בעולם. לקדוש ברוך הוא כביכול את הדבר הזה אין, כי הוא שלם בשלמותו כל הזמן. ואומר שם הרב קוק משהו מאוד עמוק ככה על פי הקבלה, שלאדם יש משהו שכביכול אין אותו לקדוש ברוך הוא, וזה השאיפה המתמדת להתקדם, להשתלם, לקוות לטוב, לצפות לטוב, ומכל חולשה ומכל קושי, כמו שאמרנו, לבנות את המדרגה הבאה. והדבר הזה כתוב במאמר נפלא, שאני רק אסיים את השיחה הזאת בכמה שורות ממנו ובהמלצה לכל אחד, ממש ממש מקרב לב, הכל עמוד אחד בסך הכל, מאוד קרי, מאוד עמוק, קבלי, אבל מאוד קרי. זה נקרא דרוש הכיווי ברמח"ל, באוצרות הרמח"ל, עמוד ר' מ"ו, מי שרוצה, יש לי פה צילום, יכול לצלם את זה, אם הוא לא מוצא את הספר. והדרוש הזה בעניין הכיווי, אני עכשיו ממש רק כמה שורות, מכל מילה פה היא מדהימה, אומר הרמח"ל כך, המקווה תמיד בשמחה, בלי צער, כי המצטער תמיד הוא ביגון והנחה, וחושב שאין לו תרופה. אבל המקווה אינו מצטער, כי הוא מקווה תמיד, ואפילו אם מתמהמה מחכה, נמצא התקווה מחיה אותו. ומי שאינו מקווה מיד מת, ונשאר רחוק מהשם, אז שאינו מקווה להשם. ומי שהוא מקווה, נאמר בו, כי ישב, גם כי ישב בחושך, השם אור לי, השם דייקה, לישועתך קיוויתי השם. אומר המקווה, אף פי שיש לו מעט מעשים טובים, לא יבוש, שנאמר וידעת כי אני השם אשר לא יבוש הוא קובעי. כי יש לדל תקווה, ומי שהוא דל ממעשים טובים יש לו תקווה, כי השם מתגלה עליו ומעביר הכל פשעים. וזה סוף התיקון, מגודל תקוות כל ישראל באורך הגלות, ובוטחים באמונה שיגאלו. וסוף התקווה הוא משתי את אבון הארץ. ואז הוא אומר, המקווה אפילו נכנס בגיהנום יוצא ממנו, שאמר וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר. יוד כיווקי מאיר עליו, וכמה מלאכים עליונים מעלים אותו, המקווה, ומסתלקים עמו למעלה, ותקוותו היא טהרתו, מקווה ישראל ממש, כי הוא מדרגה עליונה שאין עושה בו פקם. קיצור, אומר ממש משפטים נפלאים פה, קשה לבחור מרוב זה, אבל שורש הדברים שהוא כותב זה שהתקווה זה היסוד של החיים, זה מלשון קו, קו על פי הקבלה, זה המקום של ההתקשרות שלנו לאין סוף, החיבור של הקדוש ברוך הוא לאין סוף, מה שנקרא לחלל הפנוי, היה דרך קו של אור אלוקי שהגיע אלינו מהאינסוף ונכנס לתוך המציאות שלנו. הקו הזה נמצא בתוך נשמתו של כל אדם, והוא נותן לו את התקווה. הוא נותן לו כל הזמן את החיבור האינסופי והמוחלט, שהוא קשור למה שפתחנו בהתחלה, לאותה שאיפה מתמדת, לאותה מטרה ושאיפה ברורה שיש לאדם בחיים. הוא כל הזמן מצפה לקדוש ברוך הוא, הוא כל הזמן מצפה לגאולה שלמה, גם כללית, גם פרטית, אבל זה לא משהו כזה באוויר, אלא זה דרך חיים. את הגאולה הזאת הוא סולל דרך החיים שלו, דרך היציבות של החיים שלו, דרך עבודת המידות שלו, דרך עבודת השם, דרך התפילה. המקווה הוא בלי צער, הוא מתפלל והוא נמצא בעולם של שלמות, שהוא מתפלל, הוא נמצא בעולם של תקווה, התקווה מחיה אותו, ולכן לא משנה כמה הקושי, לא משנה כמה הזעזועים שיש מסביב, העוגן הזה, היציבות הזאת, הפנימית הזאת של האדם, היא נותנת לו כוחות גם במצבים מאוד מאוד קשים. אני יכול לזכור ולהיזכר פה, אלה שהיו בצבא אולי יבינו על מה אני מדבר, על רגעים באמת כמעט מייאשים, אפשר לומר, על רגעים ממש שאתה צריך לשאוב את כל הכוחות הפנימיים שלך כדי להצליח לשרוד את הדבר הזה. כמו לדוגמה, מה שלי זכור, נגיד 4 ימים ששמו אותי עם עוד 3 חיילים במזג האוויר הזה של רמת הגולן בחודש טבת, שבט, בכניסה לאחד הכפרים הדרוזיים ברמת הגולן, כדי לבדוק להם תעודות זהות, שאז חייבו אותם בתעודות זהות כחולות. גשם שוטף בתוך אוהל שכולו נוטף מים, חמישי, שישי, שבת ראשון, שבת זכור זה היה. אחד החבר'ה שם פשוט לא הפסיק לבכות. אני אומר לכם, חבר כאילו, לא הפסיק לבכות, היה לו גם חברה, התגעה אליה, וממש ערב פורים, לא ידענו אם בכלל נספיק להגיע לפורים חזרה ליחידה או לא, ויש לך את כל האפשרויות בעולם כדי להיכנס לעצבות, כדי להיכנס לדיקי, כדי להיכנס לשביזות, מה שאתם רוצים. ופשוט, כי יושב בחושך השם אור לי, כאילו אם אתה בתוך כל החושך כפשוטו, גם חושך, באמת רוב היום חושך, מ-4 אחרי הצהריים עד 7 בבוקר אתה, ואתה משמרות של שמירות, מה, אתאר לכם את זה, בקושי מגיע לך אוכל, עד שהנונון הזה עם ההספקה מגיע, הנשמה יוצאת לך כל הזמן, אתה בקשר, מתי אתם באים, תביאו לנו אוכל, אנחנו רעבים, אתה יכול באמת להשתגע במצב הזה. ומה עושה את ההבדל בין מי שנכנס באמת לעצבות לזה, לבין מי שגם במצב הזה ממשיך לחייך ולקוות, זה יעבור. דוד המלך היה לו טבעת, היה כתוב עליה גזי, גם זה יעבור, ואדרבה, בוא נראה מה אנחנו יכולים לקחת מהימים האלה, בוא נראה מה אני יכול לקחת מהקושי הזה, מה אני יכול לבנות, מה אני יכול לבנות בתוכי מהקושי הזה, עובדה שאני זוכר את זה עד היום, 40 שנה פלוס, כנראה שזה היה משהו עוצמתי, הקושי. אבל אני זוכר את ההתמודדות, את האמירה לעצמי, אתה לא נשבר פה, אתה בסדר, אתה מעודד את החבר, ואם ממש קשה לו, אז תשמור במקומות שעה, לא נורא, זה בסדר, יהיה בסדר. זה, כלומר, המצבים האלה, כאלה ואחרים בחיים, הם דברים שפשוט ממש בשליטתנו, אנחנו, איך לעבור אותם, אם בירידה או אדרבה, כל הזמן בחיפוש אחרי הדרך והעלייה, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא לא ינסה אותנו בניסיונות קשים, ובעזרת השם יתקיים בנו, קובע השם יחליפו כוח.